צב את אהרון ואת בניו לאמור, זאת תורת העולה, היא עולה על מוקדה על המזבח כל הלילה עד הבוקר, ואש המזבח תוקד בו. והאש על המזבח תוקד בו לא תכבה, וביער עליה הכהן עצים בבוקר בבוקר, וערך עליה העולה והקטיר עליה חלביה של עמים, אש תמיד תוקד על המזבח, לא תכבה. כך מופיע בפרשתנו בפרק ו', פסוקים ב' וה' עד ו'. אש התמיד פותחת את פרשתנו תוך כדי תיאור קורבן עולת התמיד. נושא זה ופרשה זו קרובים מאוד לליבי, משום שזוהי פרשת בר המצווה שלי, ונושא זה היה מרכז דרשת בר המצווה. האש מתוארת כאש שהכהן עורך עליה עצים בבוקר, אש שאינה נכבט. האש, כקורבן התמיד המוקרב עליה פעמיים ביום, הינה חלק אימננטי מסדר היום של בית השם. אנו כבני אנוש רגילים לדברים זמניים. כל חיינו הם זמניים, עד 120 שנה בעזרת השם. תופעה הקיימת תמיד הנחזית עין בעין, ואינה נחלשת או מתחזקת, מתחזקת את האמונה הישראלית ואת ההבנה, כי יש מערך אלוקי שלם שחופף עלינו. את דיוננו נתחיל בספרה, המתייחס לתמידיותה של האש, וכך מופיע בספרה פרשה א', תחילת פרק ב'. אש תמיד, תמיד אף בשבת, תמיד אף בתומעה. לא תכבה, אף במסעות. מה עושים לה? כופין עליה פסחתר, דברי רבי יהודה. רבי שמעון אומר, אף בשבת ומסעות מדשנין אותה, שנאמר ודשנו את המזבח ופרסו עליו בגד ארגמן. הספרה מביא מחלוקת אודות דרשת המילים תמיד ולא תכבה. בדעת רבי יהודה, התמידיות הינה בשבת ובתומעה, כלומר אש התמיד בוערת בימי השבוע וגם בשבת. מה ואמינה שהאש לא תדלק בשבת? ניתן לחשוב על כמה כיוונים. ראשית, אש התמיד מתארת עבודה יומיומית בבית המקדש. עבודה שבעת עשייתה מתבצעות מלאכות המגדירות את המלאכות האסורות בשבת. במילים אחרות, המלאכות המתבצעות במשכן הינן הבסיס האיסורי של יום השבת. כל מלאכה שהתבצעה נכנסה לתבנית הידועה של מלאכת מחשבת. הגדרה הלכתית התובעת את היצירתיות של ימי המעשה. ממילא, הניתן לחשוב כי אש התמיד הדולקת במהלך השבוע לא תדלק בשבת, כדי לסמן את ההבדל והשוני בין שבת וימי השבוע, וכדי לסמן את השביטה האלוקית, כן המופיע בפרשית פרק ב' פסוק ב' וישבות בהם השבים מכל מלאכתו אשר עשה. אם כן, האש התמידית, עליבא דרעיון זה, וכל מעשיה, ישבטו גם הם בשבת. איך יוקרבו קורבנות השבת, זו כבר שאלה מעשית, שאינה נוגעת לרעיון השביטה לכשעצמו. ניתן לחשוב היום על פתרונות שלא מחייבים אש כדי להקריב קורבנות, אך לא נרחיב את הדיון כאן. כמובן שלהלכה מקריבים קורבנות תמיד על האש בכל ימי השבוע, ובכללן שבת, ובוודאי גם שאש תמיד דולקת בשבת. שנית, ברמה הטכנית מעשית, אנו מכירים את הביטוי המופיע בספר שמות פרק למדהי פסוק ג' לא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת. האיסור הנזכר בפרשת ויקל הוא קרקע פוריה לפרשנויות שונות. הרחיקו לכת הקראים שלמדו מכך שיש לאסור בשבת כל מלאכה וגם פעולות שאינם בגדר של מלאכה בכלל. להלכה אנו יודעים כמובן כי האיסור הוא עברת אש בכל המושבות. מה הן אותן מושבות? רב הונא במסכת שבת אומר את הדברים הבאים בדף כ' עמוד א'. אמר רב הונא, לא תבערו אש בכל מושבותיכם, בכל מושבותיכם אי אתה מבעיר, אבל אתה מבעיר במדורת בית המוקד. רב הונא טוען כי האיסור אומר כי במושבות לא מבעירים את האש, אך ניתן להבעיר אש במדורת בית המוקד. בית המוקד נקרא על שם מדורה שבערה בתוכו, שבחומה התחממו הכהנים היחפים, שהיו הולכים על רצפת המקדש העשויה משיש. סיבה נוספת לשם זה, היא שמאותה מדורה הדליקו את אש המזבח מדי יום, מאחר שיש מצווה להביא אש, צירת אדם למזבח, מעבר לאש התמיד הקבועה. שיטתו של רב הונא מנכיחה את איסור הדלקת אש המוכר, המבדיל בין המשכן לבתי ישראל. אך אם נשים לשם הרעיון את שיטת רב הונא בצד, נוכל לחזור לשאלה הקודמת. מה הן אותן מושבות? אפשר לחשוב על מקום בו עם ישראל מתגורר, ואז אכן הדבר מתאים לשיטת רב הונא. אך המילה מושבות יכולה גם לכלול את המשכן, לאור העובדה שגם הוא חלק מתחום היישוב של עם ישראל. מחנה השכינה הכולל את המשכן הינו באמצע תחום היישוב של עם ישראל במדבר. אם המשכן נכלל במושבות, הרי יש לנו איסור טכני להדליק אש. ממילא תמידיותה של האש נותרת עתה בסימן שאלה. האח אש דולקת בשבת? בוודאי שברמה האנושית הבסיסית אסור להדליק אש כדי להגדילה ולתחזקה לפי רעיון זה. בכיוון זה שכמובן היא נורק בגדר אבא אמינה, הנחת היסוד היא כי הבעיה היא הדלקת האש על מנת לחזק את אש התמיד. האש הלוקית כמובן יכולה לדלוק בפני עצמה לאור העובדה שאינה חלק מאיסור המושבות בוודאי. כאמור לאל, הלכה כיוון זה אינו רלוונטי ומתאים אך ורק כאבא אמינה. למסקנה, האש מודלקת ומתוחזקת על ידי שמעיה ועל ידי הכהנים בשבת. כלומר, אש התמיד אינה בגדר המלאכות היצירתיות, ואינה בגדר הדלקת האש האסורה במושבות. גם אם היינו מכלילים אותה כמלאכה, היא יוצאת מגדר המלאכה אל המרחב של המשכן, ובמלאכות שבת אינן אסורות. מעבר לכך, ניתן לומר כי אש התמיד אינה יצירתית, היא מעמודי התווך של העשייה היומיומית והקשר בין הקדוש ברוך הוא לישראל. לא חל בה שינוי ולא יצירה חדשה מאז היווצרותה במשכן ועד העלמותה. במקדש שני, לפי המדרשים הידועים. עד כאן הסברנו את אב האמינה לגבי שבת. עתה לטומאה. הספרו אומר כי אש התמיד דולקת ומודלקת בידי הכהנים אף בטומאה. כמובן שהכיוון הראשון שהצענו לאל בנושא של שבת לא מתאים. לאור המשנה במסכת יומה בפרק ח' משנת ת', אמר רבי עקיבא אשריכם ישראל, לפני מי אתם מתארים ומי מתאר אתכם, אביכם שבשמיים, שנאמר וזרקתי עליכם מים תאורים ותהרתן. ואומר מקווה ישראל השם, מה מקווה מתאר את הטמאים, אף הקדוש ברוך הוא מתאר את ישראל. המושג טומאה לא שייך כלפי שמעיה. המושג טומאה שייך לגבי עצמים, שהמושג חיות ומוות בדרך כלל שייך לגביהם. במקרים רבים, טומאה שייכת למוות, כמו טומאת מת, טומאת נידה ועוד. לגבי הכיוון השני שהזכרנו בנושא של שבת, התעסקות כהנים טמאים במעשה אש התמיד, זו בוודאי כוונת הדרשה. אם כן, מה אב האמינה לומר שאם הכהנים טמאים לא יתעסקו בהצתת או תחזוק אש התמיד? הדברים נראים ברורים. כהן טמא אסור להיכנס למשכן או למקדש. אם כן, אם כל הכהנים טמאים, עבודת האש תתייתם ברמה הטכנית. הספרה בדרשה המפורסמת קובע את ההפך. גם אם הכהנים כולם משרתי השם טמאים, עבודת האש חייבת להימשך. זהו עמוד התווך המתאר את הקשר בין עם ישראל לקדוש ברוך הוא, ולכן גם אם פשטה חוסר הטהרה בישראל, יש לחזק את הקשר הויזואלי כל יום. הסיטואציה השלישית בספרה נתונה במחלוקת. מה עושים כאשר המחנה נוסע ממקום למקום? רבי יהודה טוען שמכסים את האש בכלי, ולא מטפלים בה תוך כדי הנסיעה. רבי שמעון אומר כי מטפלים באש גם בעת מסע המחנה. מה מהותה של מחלוקת זו? ניתן לחשוב כי רבי יהודה חס על ישראל בעת הנסיעה, משום שמלאכת תחזוק האש בזמן זה היא מורכבת עד מאוד. רבי שמעון לעומתו רואה את חשיבות תחזוק הקשר הויזואלי עם הקדוש ברוך הוא, גם כאשר קשה הדבר לביצוע. אך ניתן להרחיב את ההסבר בצורה הבאה. מעבר לחשיבות תחזוק הקשר, יש פה גם עניין מהותי. לפי רבי יהודה, אם לא רואים את האש, אין שום סיבה לטפל בה. אם האש לא ניתנת לצפייה, אין חשיבות לתחזוק שלה. רבי שמעון לעומתו לא חולק על עצם הימצאות הכיסוי על האש, אלא על התחזוק בעת שכזו. גם בשעת המסעות אליבא דרבי שמעון יש חשיבות לחזק אותה לפני ולפנים. במובן זה הדברים דומים לתחזוק הקשר שלנו עם הקדוש ברוך הוא ברמה היומיומית. גם אם אנחנו לא רואים את ההתגלות האלוקית במעשים היומיומיים והנורמטיביים שלנו, יש חשיבות להשקיע בקשר שלנו לבורא עולם ובקיום מצוותיו. דווקא רבי יהודה פחות מתאים לרעיון זה, אך כמובן שהוא יכול לטעון כי תחזוק האש בשעת המסעות קשור לקשר ויזואלי שאינו מהות הקשר העצמי בין עם ישראל לקדוש ברוך הוא. אפשר לטעון כי תחזוק האש על איבד רבי יהודה הוא חלק אימננטי מתזמון פעולות האש במשכן. אין טיפול באש בכלל במסעות ברגע שמכסים אותה לשיטתו, משום שהיא זניחה בזמן זה. רבי אהרון אבן חיים, בעל הפירוש קורבן אהרון על הספרה, והאר את הדברים בצורה דומה לדיוננו עד כה. וכך הוא אומר, תמיד אף בשבת, מילת תמיד יסיר הגבלת הזמן, ולזה יחייב שידחה כל הדברים המונעים אותו, או איסור שבת, או איסור טומאה. דלהכי אמר תמיד, לומר שלא יהיה שבת וטומאה מונעים אותו, אלא אף השבת יבעיר, ואם איתמו כהנים אהבו מבערי בטומאה. לא תכבה, קרא יתרה היא, דאחר דתמיד היה דולק, פשיטה שלא יכבה. לזה דרשו אותו במקום שהסברה הייתה מחייבת שיכבנה, והוא במסע המחנות במדבר, דמקום למקום. ולזה אמר לא תכבה. שירצה לא תכבה אותם בשביל תורך המסעות. מה עושים לה? כדי שלא תשרוף האש בגד ארגמן אשר היו פורסים עליה. דכתיב ודישנו את המזבח ופרסו עליו בגד ארגמן. פסחתר כלי גדול מחזיק לתך והקדרה גדולה דתרגום סירותיו פסחרוותי. ושם אחד פסחתר כדתנן במסכת תמיד. אף בשבת ומסעות היו מדשנים אותה שהיו מציעים כל הדשן משעת המסעות. ויקוויה קוויה שנאמר ודישנו את המזבח. והדכתיב לא תכבה הוא שלא בשעת מסעות. אבל בשעת המסעות לא אכפת לן. ולרבי יהודה היו עורכין המערכה בשבת, אבל לא מדשנים אותה. ורבי שמעון אמר דאף בשבת ובמסעות היו מדשנים אותה, שנאמר ודשנו במסעות כתיב, ומסעות ושבת שווין בדינן. הקורבן אהרון מתחיל בכך שהמילה תמיד מתארת מצב תמידי שדוחה כל דחייה של פעולת הטבת האש, הן שבת והן טומאה. אחר מכן הוא מעלה את האהבה מינה שחשבנו עליה אך לא העלינו לגבי האש בזמן מסע המחנות. הסברה כי בזמן המסעות האש אינה דולקת. אמנם הוא לא מבאר למה, אך ניתן לענות על כך בצורה פשוטה. אש בזמן מסע יכולה להיחבות מעיליה כתוצאה מחוסר חמצן. ומעבר לכך העברה של אש ממקום למקום יכולה להיות מסוכנת לנוסעים אותה. היא יכולה חס וחלילה לשרוף אותם. למסקנה אנו מבינים כי אכן האש ממשיכה לדלוק בזמן המסע, אך מוסתרת מעיני כל. ממשיך הקורבן אהרון ופרט את המחלוקת בספרה, כי לפי רבי יהודה היו מסדרים את מערכת האש בשבת אך לא מדשנים, כלומר הטיפול באש הוא חלקי. מכינים את הקרקע לבעירת האש אך לא מסלקים את השאריות. רבי שמעון כאמור לאל טוען כי אף מדשנים בשבת ובמסעות. לפי פירוטו של הקורבן אהרון אפשר להבין כי המחלוקת בין רבי יהודה לרבי שמעון היא סמנטית עיצובית. האם מנקים את המזבח בשבת ובמסעות או שלא? אפשר גם לטעון כי המחלוקת היא במכשירי האש המותרים בשבת והנצרכים בשעת מסע המחנות. האם גם ניקוי הוא חלק מהמכשירים או שלא? רבי יהודה סובר שלא ורבי שמעון סובר שכן. מקור נוסף המופיע בספרה שלא העלינו עד כה אומר כי יש איסור פורמלי על כיבוי אש התמיד. וכך הוא אומר, מניין שכל המחבא עובר בלא תעשה, תלמוד לומר לא תכבה. כלומר לא זו בלבד שישנה פגיעה בקשר הוויזואלי עם הקדוש ברוך הוא, ישנו איסור מפורש לחבות. רשי עושה צעד אחד נוסף, ואומר, לא תכבה, המחבא אש על המזבח עובר בשני לוין. בניגוד לדברי הספרה והקורבן אהרון, הביטוי לא תכבה אינו קשור לאירוע כזה או אחר לדעת רשי. ביטוי זה בא להחמיר את דין המחבא את אש התמיד. ביטוי זה מופיע בפסוקים ה' וו', משום שהביטוי נאמר פעמיים, ממילא ניתן מתמטית להבין את פירושו של רשי. הוא נאמר פעמיים, יש שני חיובים. אך מעבר לכך, נזכר תחילה בשני הפסוקים, והדברים יתיישבו כמין חומר. והאש על המזבח תוקד בו לא תכבה, וביער עליה הכהן עצים בבוקר בבוקר, וערך עליה העולה והקטיר עליה חלבי השלמים, אש תמיד תוקד על המזבח לא תכבה. בפסוק ה', הביטוי לא תכבה, מופיע כחלק מעבודת הקורבנות. הכהן מבאר את העצים בבוקר ועורך את העולה ומקריב את השלמים. חלק מסדר היום הקורבני הוא שמירה על אש התמיד. בפסוק ו' האיסור הוא כללי, ישנה אש תמיד במשכן שאסור לכבותה. ממילא את פירושו של רשי נבין כך. אדם שמכבה את אש התמיד מפריע לעבודת הקורבנות, ובה בעת משבש את התמידיות של האש הקבועה של המשכן, הקשר הוויזואלי של העם ואלוקיו. לכן רשי מפרש כי אותו פושע עובר על שני איסורים. הרמב"ם בספר המצוות, עשה כ"ט, מגדיר את מצוות הבערת אש התמיד. כך הוא אומר, והמצווה כ"ט היא שציוונו להבעיר אש על המזבח בכל יום תמיד, והוא אומרו יתעלה, אש תמיד תוקד על המזבח לא תכבה. וזה לא ייתכן אלא במה שציווה להתמיד להשים עצים בבוקר ובין הארבעים, כמו שהתבאר בשני מן יומה, ובמסכת תמיד. ובביאור אמרו, אף על פי שהאש יורד מן השמיים, מצווה להביא מן האדיות. במצוות לא תעשה מצווה פא' הוא מגדיר את איסור הכיבוי. והמצווה הפא' היא שהזהירנו מכבות אש המזבח, והוא אמרו יתעלה, אש תמיד תוקד על המזבח לא תכבה. ובספרה, לא תכבה מלמד שכל המחבא עובר בלא תעשה. וכל מי שעבר עליו זה וקיבה ואפילו גחלת אחת מגחלי המזבח לוקה. כבר התבהרו משפטי מצווה זו בעשירים מזבחים. כלומר, אליבא דרמב"ם, ישנה מצוות עשה להבעיר אש על המזבח, בנוסף לאש היוקדת מן שמיא, כמופיע בתלמוד הבבלי, במסכת יומא, במסכת סוכר ועירובין ובספרה. בנוסף, ישנו לאו הנלמד מהמילים לא תכבה. בכך הרמב"ם מסכים לשיטת רש"י לעצם האיסור, אך לא לכמות כמויות האיסורים כמובן. רמב"ן בדבריו נוקט קו תקיף יותר, וכך אומר בפרשנותו לפסוק ב', ויש המזבח תוקד בו. יאמר שתוקד במזבח כל הלילה, כי מצווה שישימו ביום עצים הרבה, כדי שלא יתאכלו לגמרי ויכבה האש ממנו. ולפי דעתי מה שאמר אש תמיד תוקד על המזבח לא תכבה, מצווה לכהנים בקיום האש, כמו שאמר, וביער עליה הכהן עצים. וציווה שיזהרו בזה ויערכו אש ועצים הרבה, שתוקד האש תמיד כל היום וכל הלילה. והזהיר בלאו שלא תכבה לעולם. והנה נצעצלו הכהנים וכבתה האש, עברו בלאו. בני זה אמרו רבותינו שהייתה מערכה שנייה לקיום האש. ומה שאמר, והאש על המזבח תוקד בו לא תכבה, מקרא יתר. ונדרש לרבותינו בכל אדם, מלמד שכל המחבא עובר בלא תעשה. ואפילו כי בא מן המערכה גחלת אחת, לוקה. בין שקיבה אותה בראשו של מזבח, בין שהורידה וחיבה אותה למטה. וכמדומה לי שאינו עובר אלא בלב אחד. הרמב"ן מבאר כי ישנה מצוות עשה של הוספת עצים על המערכה כדי שהאש לא תכבה. ואם הכהנים מתעצלים במעשה זה, הם עוברים על איסור. כלומר, מעבר לתיאור סדר העבודה, ישנו חיוב פורמלי לתיוב האש. עד כאן הוא די דומה לרמב"ם. אך נראה כי הוא מרחיב את החיוב לצורתו הפסיבית, וכך הוא אמר, אם נתעצלו הכהנים וכבתה האש, עברו ולאו. הרמב״ם חייב על כיבוי אקטיבי, אפילו של גחלת אחת. הרמב״ן מחייב גם בפסיביות. מעבר לכך, הרמב״ן מוסיף כי על איסור הכיבוי לא עוברים רק אם מכבים את הגחלת בראש המזבח, אלא גם אם על המזבח הגחלת דולקת, והכהן מכבה אותה כשיורד לקרקע. אם כן, שתי נקודות מחלוקת קיימות בין הרמב״ם לרמב״ן. האם האיסור הוא אקטיבי או גם פסיבי? ואולי גם אם איסור הכיבוי הוא דווקא על המזבח או לא? אך אם נביט בהלכות מדין ומוספין לרמב״ם, נראה תמונה מלאה יותר של שיטתו. וכך הוא אומר בהלכות מדין ומוספין פרק ב' על החבב, המחבא אש המזבח לוקה שנאמר לו תכבה, אפילו גחלת אחת ואפילו הורידה מעל המזבח וקיבה לוקה. כלומר, אם לוקחים את שיטת הרמב״ם בצורה רוחבית, באיסור הכיבוי, הרמב״ן והרמב״ם זהים מבחינת מיקום כיבוי הגחלת. אך ניתן עדיין לומר כי אם ניקח את הרמב״ם בספר המצוות בנפרד, ניתן למצוא חילוק בין שיטת הרמב״ם והרמב״ן בנושא מיקום הכיבוי. מהי מהות המחלוקת? אפשר לומר שהמחלוקת היא ברמת פרשנות הפסוק ועד כמה נצמדים ללשונו של הפסוק, והאש על המזבח תוקד בו לא תכבה. כלומר, האש היא על המזבח, ואיסור הכיבוי גם כן, לשיטת ספר המצוות, או שלא, לשיטת הרמב"ן והלכות מדין מוספים. סברה נוספת ומעניינת מאוד, ניתן למצוא באחד מנושאי הכלים של הרמב"ם, רבי אריה לייבוש סגל, בפירושו בית אל. כך הוא אומר, ואומנם יש לומר, דאם הוריד הגחלת למטה לארץ וקיבה אותה, אף דאש עוד הרבה גחלת על גבי המזבח, מכל מקום כיוון דכן בארץ אין כאן אלא גחלת אחת וקיבה לוקה. בפירושו רבי אריה מעלה נקודה מעניינת. ברגע שהכהן מוריד את הגחלת היחידה אל קרקע המשכן, היא עצם נפרד מאש התמיד שמתקיים כרגע כיחידה עצמאית. עבור אותה אש עצמאית, הגחלת היא כל עולמה. היא חומר הבעירה היחיד. ברגע שמחבים את הגחלת, האש נכפת. ממילא הכהן נחשב כמחבא את אותו סניף חוץ של אש התמיד. על טענה זו יכול רמב״ם בספר המצוות לחלוק, ומכמה היבטים. היבט ראשון הוא כי אין דבר כזה בכלל סניף חוץ של אש התמיד. יש את האש על המזבח, וכל ניתוק של גחלת מבערת אש התמיד מנתק אותה ממשמעות. ממילא, אין חיוב על הורדת הגחלת מן המזבח וחיבויה שם. כל עוד הכהן על המזבח, הגחלת משויכת לאש הבוערת עליה. בירידה היא מתנתקת. השלב המדויק של הניתוק, אם הוא בעזיבת המערכה, על הכבש או דווקא על קרקע המשכן, הוא עושה לדיון בפני עצמו. כמובן שסברה זו יכולה לעבוד לשני הכיוונים. אם אין יצירה של אש תמיד אלטרנטיבית, הרי כמו שניתן לומר שהגחלת מאבדת ממשמעותה, נטען לטעון כי היא לא ניתקת אלא נשארת מחוברת תמיד לאותה אש תמיד. ומכאן שיטת הרמב"ן והלכות התמידין מוספין, כי גם מי שמקבל את הגחלת על הקרקע עובר על האיסור. היבט נוסף שניתן לחשוב עליו הוא כי אכן יכולה להיות אש תמיד נוספת, אך היא חייבת להיות בזיקה גיאוגרפית ברורה, כלומר דווקא על המזבח ובאותה מערכה. אם הוריד הכהן את הגחלת מהמזבח, לא ניתן לייצר שם את אותו סניף חוץ. לכן הנפקמינה יכולה להיות במקרה והכהן יצר אש תמיד נוספת על המזבח, ובאותה אש גיבה הגחלת. לפי הבית הראשון שהזכרנו, לא יעבור על אותו כיבוי, משום דיין דבר כזה סניף חוץ. ברגע שהכהן מחבא גחלת של אש התמיד המקורית, אזי הוא עובר על האיסור, אחרת הוא אינו עובר. לפי ההיבט השני, כמובן הכהן עובר על האיסור. לסיום הדיון ברמב"ם וברמב"ן נעלה נקודה לשונית שיכולה ליצור חיץ בין שיטת הרמב"ם המלאה לבין הרמב"ן. נזכיר כי הרמב"ן אמר כי ואפילו קיבה מן המערכה גחלת אחת לוקה, בין שקיבה אותה בראשו של מזבח, בין שהורידה וקיבה אותה למטה. גם בהלכות מדין ומוספין אין אישור קו בין הרמב"ם לבין הרמב"ן, משום שהרמב"ם כתב ואפילו הורידה מעל המזבח וקיבה לוקה. כלומר הרמב"ן מדייק בדבריו על הרחבת האיסור אפילו לכיבוי על גבי הקרקע. בהלכות מדין ומוספין לעומתו ברמב"ם כתוב כי הכהן מוריד את הגחלת מעל המזבח, כלומר לא בהכרח על הקרקע. ניתן לומר כי הרמב"ם מחייב בהורדת הגחלת וכיבויה על גבי הסובב או הכבש, אך לא מרחיב זאת לכיבוי על הקרקע. אפשר כמובן להאריך את הדיון בנושא זה, אך נסכם כאן את דיוננו אודות אש התמיד. דנו עד כה במספר שיטות אודות המצווה והאיסור באש התמיד. רש"י הגדיר שני לוין על איסור כיבוי האש, הרמב״ם והרמב״ן דנו במצווה ובלב, ובהגדרת המיקום בו אסור לכבות את האש. הספרה לפניהם והקורבן אהרון ופרשנותו על הספרה דנו בנושא אש התמיד, בשבת, טומאה ובמסע המחנות. עתה נעבור לנושא הדיגיטלי, והפעם מתזמן. כלי התוכנה קרון הוא מתזמן עבודה מבוסס זמן במערכות הפעלה ממוחשבות דמויות יוניקס. מקור שם קרון הוא מהמילה היוונית קרונוס, זמן. קרון נכתב לראשונה על ידי בריאן קרניגהן במערכת יוניקס 7 בשנת 1979. מטרשו של הקרון באותו זמן הייתה פשוטה למדי. קריאה של קובץ הגדרות, בדיקת התאמה של כל תבנית זמן לזמן האמיתי שכרגע בעולם האמיתי, והרצה של פקודות במידה ויש צורך, הפסקה למשך דקה וחוזר חלילה. אנשים שמקימים ומתחזקים סביבות תוכנה משתמשים בקרון כדי לתזמן עבודות, כלומר פקודות או סקריפטים של מספר פקודות, להפעלה תקופתית בשעות קבועות, בתאריכים או בפרקי זמן קבועים. לדוגמה, אדם רוצה שכל בוקר בשעה 8 תיפתח תיבת הדואר האלקטרוני ויתבצע עדכון על מנת לקבל הודעות חדשות שהגיעו אליו במהלך הלילה. הוא יכול לקבוע במתזמן שלו כי בשעה זו ייפתח שירות הדואל ותתבצע בקשת עדכון לתיבת הדואר. בדרך כלל, מתזמן ממכן אוטומטית תחזוקה או ניהול של מערכת. אופיו הכללי של המתזמן עושה אותו שימושי לדברים כמו הורדת קבצים מהאינטרנט או אימיילים בפרקי זמן קבועים. לאחר שהכרנו את המתזמן ואת פעולתו, נדע להקביל את פעילותו בצורה פשוטה לאש התמיד. כמו המתזמן, אש התמיד הינה קבועה במשכן ובמקדש, בבית שני ככל הנראה הייתה חסרה. האש מייצגת את הקשר הוויזואלי עם הקדוש ברוך הוא, את שלד סדר העבודה שאינו משתנה ביום יום המשכני. שמירה על אש התמיד היא מצווה על הכהנים, וכיבויה היא איסור מוחלט. המתזמן תפקידו לייצר שלד של פעילות מערכת, כאשר פגיעה בשלד זה יכולה להיות במקרה של שינוי תפקוד של מערכת, הן ברמה מתוכננת מראש והן מצד פגיעה או פריצה על המחשב. התמידיות היא נר לרגלי שניהם, הן של אש התמיד והן של המתזמן, להבדיל. נסיים בדברי אברבן אל שיש בהם משום אמירה והדרכה נעה לחיים. וכך הוא אומר, והאש על המזבח תוקד בו לא תכבה, שתהיה אהבת השם בליבו, שהוא מזבחו, יוקדת לא תכבה. וכאשר יהיה זה יסודו, הנה אז יערוך עליה הכהן המשרת והעובד האמיתי עצים בבוקר בבוקר. רוצה לומר ידיעות ועצות והשגות עליונות בעולם הרוחני, שהוא הבוקר האמיתי. לסיכום, העלינו דיון עומק בנושא אש התמיד, דרך הספרה ומספר ראשונים. לאחר מכן, הכרנו את המתזמן, קרון, קישרנו בין שני התחומים דרך התמידיות שלהם. שבת שלום ופסח כשר ושמח.